אני סבור שיש מספר אזהרות אשר הן בגדר אזהרות עצמיות שאנחנו חייבים לשים לב אליהן כאשר אנחנו באים לדון באקטיביזם השיפוטי. אני כשלעצמי אינני אוהב את הטרמינולוגיה לא של מהפך ולא של אקטיביזם. אני סבור שבית משפט מופקד על פי הפרדת הרשויות שלנו על תחום מוגדר. כאשר דיברנו על הפרדת רשויות, ואני מתנצל, כתבנו את זה גם בפסיקה, התכווננו לכך, כפי שהזכרתי קודם לכן, שיהיה איזון בין שלושת הרשויות, כאשר כל אחת היא עצמאית, כל אחת מופקדת על תחום מסוים, כל אחת יש לה תפקיד מסוים גם כלפי הרשויות האחרות, כולל תפקיד הפיקוח. נכון שבדמוקרטיה המילה האחרונה היא בידי בית הנבחרים, וככה גם קורה במציאות שלנו. זאת אומרת, יכול בית המשפט לפסוק את אשר הוא רוצה, המילה האחרונה היא בידי המחוקק. אם הדברים אינם נושאים חן בפניו, הוא יכול לבוא ולשנות ולקבוע את הדברים בניסוח אחר. הבעיות נוצרות בעיקר כאשר יש חללים בחוק. ואני מוכרח לקרוא לכם כאן לפני, יש איזה קטע שכתב אותו הנשיא אגרנט. הוא אמר במאמר שהוא כתב ביוני משפט, יש לציין נוכח הלוך המחשבה המסורתי כי תפקיד השופט הוא להיות פרשן החוק ושל המחוקק בלבד נתקנו עלילות החקיקה. מקובל לראות את עיסוק השופטים במילוי חללים שהמחוקק השאירם ריקים כאמור כשייך לתחום הפרשנות, בעוד שלמיתו של דבר, הוא כותב, כרוכה בכך עשיית מעשה חקיקה, פשוטו כמשמעו. העולה מאמור כי חקיקה שיפוטית אופייה צר ויריעתה מוגבלת. זאת אומרת, תחילת הדבר במילוי חללים, וכאשר המחוקק מותיר חללים, ובכך הוא קודם בדרך כלל לרשות השופטת, בית המשפט כאשר ניצב לפניו בעיה חייב לחפש לה פתרון. כי זאת לדעת, בית המשפט איננו שולף או דולה את המדיינים ומביא אותם לבית המשפט. הם באים לבית המשפט ופורסים בפני בית המשפט יריעה שבית המשפט חייב לתת לה פתרון. וכאשר יש חללים, כאשר יש שתיקה, למשל, כאשר לא נאמר בחוק, ואני לא נכנס לדיונים קונקרטיים, אבל חצי דוגמה, כשלא נאמר בחוק שמי שמוגש נגדו כתב אישום לא יכול להיות שר, אז בית המשפט חייב להחליט האם הוא, במסגרת הנורמות ותפיסות היסוד אשר צריכות לשרור בחברה שלנו, אשר בית המשפט מופקד על חוקיות פעולתה, האם בית המשפט מביע דעתו בנושא הזה או איננו מביע דעתו. והמעניין הוא שבכל אותם מקרים שבהם בית המשפט דן בסוגיה מסוג זה, בא המחוקק לאחר מכן וכתב בחוק את מה שבית המשפט כתב בפסיקה. וראו את חוק יסוד הממשלה מדי פעם, אשר בו היו תיקונים כאשר נושאים אשר נידונו בבית המשפט ונפסק בהם בבית המשפט, נקרחו לאחר מכן לתוך החקיקה. וככה גם קרה בנושא המרכזי, הוזכר כאן מספר פעמים פסק דין ברגמן, אשר בו הונח היסוד של עקרון השוויון, ונקבע גם שחוק שחוקקה הכנסת בטל, זה פעם ראשונה שהדבר הזה נקבע, זה היה בשנת 1959, לפי הטרמינולוגיה שכאן זאת בית המשפט הישן, לא החדש. הכנסת ישבה לילה שלם וקיבלה אדישת בית המשפט שאי אפשר להעביר חוק הפוגע בשוויון ברוב של 24 קולות, אלא צריך את רוב חברי הכנסת, היינו 61 ומעלה, והצביעו בכל הקריאות מחדש באולם המליאה של הכנסת, כדי שהחוק המימון החדש יעבור ברוב הדרוש. יכול היה בית המשפט אז להישאר קטוע, במובן זה שהכנסת יכלה לומר, איננו מקבלים את הדבר הזה, אנחנו מבטלים את סעיף 4 לחוק יסוד הכנסת. התורה הזאת שהוכתבה לנו איננה רצויה לנו. היה רצוי לכנסת. וטוב עשתה הכנסת שקיבלה את הדבר הזה. מכיוון שכשאנחנו באים היום לדון בחקיקה השיפוטית, יש דברים שאני מקבל, ושמחתי גם לראות שיש הרבה מאוד נושאים שבהם הדעות אינן חלוקות, אלא אחד מסכים עם השני. כי זה לא הפתרון. אני בהחלט מסכים שבית משפט חייב להיות זהיר כאשר הוא דן בנושא אשר בו הייתה הפעלת סמכות על ידי רשות אחרת. ושהוא חייב לתת את דעתו למכלול הסמכויות שהוקנו לסמכות האחרת. אבל בית המשפט גם אסור לשכוח שהוא מופקד בין היתר על פי חלוקת תחומי הרשויות על הפיקוח, על חוקיות הפעולה. וזה דברים שלא חודשו אצלנו. אמר אותם עוד לורד דיפלוק באנגליה כשהוא כתב, ככל שהדבר נוגע להחלטות מנהליות, הפרלמנט הוא סוברני. אבל ככל שהדבר נוגע לחוקיות הפעולה, בית המשפט יקבע אם הפעולה שנעשתה חוקית או לא. וזה דבר טבעי. תארו לעצמכם, עם כל הביקורת על החקיקה השיפוטית, אילו בית המשפט העליון לא היה מניח את היסוד שהיום כולם מברכים עליו, של חופש הביטוי ושל חופש ההפגנה, ושל השוויון של הזרמים הדתיים, ושל חופש העיסוק. הדברים האלה, רבותיי, לא צמחו מתוך מגילת זכויות, כי הכנסת לא קיבלה עדיין מגילת זכויות. אנחנו המדינה האחרונה בעולם שאין בה מגילת זכויות שלמה. נדע את זאת. המדינה האחרונה, אין היום, אחרי שאנגליה גם קיבלה את ה-Human Rights Act, אין היום מדינה אחרת שאין בה מגילת זכויות. אין לנו מגילת זכויות, אבל בית המשפט בא, איך אומר הנשיא אגרנט, ומילא חללים, ומילא את החלל שנותר, וקבע בפסיקה מתמשכת. ממשכת במשך שנים, מ-48 למעשה עד היום הזה, שחירויות היסוד הן חלק מן המשפט שלנו, בין אם יש כבר חוק יסוד, ובין אם אין חוק יסוד. לכן צריך לראות את הדברים האלה בשלמותם. אני אינני סבור, ואני כאן מסכים בהחלט עם מה שנאמר מכל הצדדים. אין בית משפט בעולם שמסכימים לכל פסקי הדין שלו. אין דבר כזה. יש פסקי דין שמסכימים, ויש פסקי דין שלא מסכימים. ואני יכול להגיד לכם, גם אני, כמי שישב בית המשפט שנים, יש דברים שהסכמתי איתם, ויש דברים שלא הסכמתי איתם. זה דבר טבעי, כי השופטים אינם מלאכי שמיים. הם בני אדם, ויש להם דעות לפעמים שונות, ומחרים על פי רוב, כפי שעוד המסורת שלנו העתיקה קובעת, על פי רבים להטות. אבל תארו לעצמכם את מדינת ישראל היום, בלי השרשרת הארוכה הזאת של פסיקות, אשר קובעות את חוריות היסוד כחלק מהמשפט שלנו. אני חושב שזאת הייתה מדינה שונה לחלוטין, מדינה שלא הייתה רצויה לכם. ולכן צריך לראות תמיד לא רק את הכתמים על השמש, אלא גם את השמש עצמה. וצריך לראות שיש יצירה, ואל תקראו לאקטיביזם, אלא יש יצירה של שקידה על קיום החוק ועל קיום החירויות, שלפעמים אפשר להסכים, אפשר לפעמים לא להסכים, אבל בדרך כלל, גרוסו מודו, רוב הציבור מסכים לכך שטוב לו יותר עם קיום החירויות האלה שנובעות מפסק הדין. וכך צריך לראות את האקטיביזם השיפוטי, אם רוצים להשתמש בביטוי הזה. אני מקבל כאן שצריך להיות איזון. אני גם אינני חושב שהעיסוק של בית המשפט באותם מקרים שבהם אנשים רצים לבית המשפט כדי לבקש ממנו את ההפעלה של הסמכויות צריכה לפגוע בתיקים הפליליים או האזרחים הרגילים. מי כמוני יודע מהם אלפי התיקים שאנחנו עסקנו בהם ונתנו בהם פסיקה ושאינם שייכים לתחום הזה של המשפט המנהלי או המשפט החוקתי. ודאי שהדבר אף פעם איננו שלם, פרפקציוניזם איננו בתכונותיו של השופט, אבל אני סבור שהתפקיד של בית המשפט כמפקח על השלטת החוק ועל הקניית הזכות לחירויות לאזרחים הוא תפקיד אשר אין לבטל אותו ואין לצמצם אותו. חשוב הוא חלק מן התרבות שלנו, ובית המשפט איננו מתיימר ליצור תרבות, בית המשפט מתיימר להניח יסודות למשפט חוקתי ומנהלי ולמשפט אזרחי ומשפט פלילי, לא יותר מכך. תודה רבה.